עכשיו אומר הזוהר, לא הוסיף לחייל אורך את האדמה בעבור האדם. מה יהיו? מה פירוש הפסוק הזה לא הוסיף לקלל? מהי הקללה? אז אמר רבי יסה, ועכשיו אנחנו זוכרים שמתלווה איתם, גם עם רבי יסה, ומי היה איתו? רבי חזקיה? איזה... מה? ינוקה. כן, אותו ינוקה מתלווה איתם בדרך, והם לא ידעו מה הטיפ שלו. אם הוא יודע, אז הוא אומר שהוא למד איזה כמה דברים מאבא שלו, ופה הם מתחילים ללמוד דרך אגב שהוא דיבר איתם. אמר רבי יסה, אחי שמע לה מרבי שמעון, כל זמנה דאשה דלילה הוסיף לתקווה.
ככה מהרגו זה אמר.
לא הבנתי.
שמענה רבי שמעון זה אמר.
נכון?
למדת זה אמר.
בחילה... אמר רבי יסה, אחי שמע לה מרבי שמעון דאמר, כל זמנה דאשה דלילה הוסיף לי תקפה, תננה דיהודינה דלתתה תקיפו גזר ושצה כל. אז אמרנו מה זה? זה בחינת המלכות. ברגע שהאש העליונה היא מתגברת, אז מידת המלכות פועלת דין, ואז היא יוצאת ומחלה את הכל. בגין דקד נפיק אשה לת לפסק כמה עד ישתלם דינה. הרי שכבר נגמר הדין, כבר יוצא הדין, כל זמן שאדם עדיין יכול לחזור בתשובה קודם שהתחיל הדין, אז הרבה יותר קל לחזור בתשובה. אחרי שהתחיל הדין, אז כביכול כבר קשה. אותו דבר במידת הדין. כל זמן שעדיין לא ניתן לה רשות מהעליונים, שזה קודשה וריחו, לפעול דין, אז היא לא פועל לדין. אבל אחרי שהיא פועל לדין, זה קשה מאוד להפסיק עד שלא נשלב הדין. עד ישתלם דינה. וכאן דינה דלתתה, לא הוסיף לי את התקפה ודילה דלעילה. אז אמרנו שיש שני בחינות מלכויות, מלכות העליונה ומלכות התחתונה. דהיינו, הבינה ממנה מתערים הדינים. אז היא כביכול פועל לדין, אבל כיוון שהבינה זה עולם מאוד גבוה, אז היא צריכה לתת רשות למלכות התחתונה שהיא תפעל פה את הדין בעולם, שזה למעשה השכינה. ועביד דינה בפסיק ולא ישתלם דינה לשצאה. אז באמת גם הבינה היא מעבירה דרך הספירות גם דבר קצור, שבסופו של דבר העולם לא יתחלה לגמרי, שיהיה לפחות יישאר איזה משהו.
כן, יערון הכהן אמרנו משה רבנו יצא קצר לפני השם, קעת הכתור בידך ונעצרה המגפה.
זה גם מוקלט, מוקלט.
נעצרה המגפה, כן, אבל אתה צריך להבין שגם שם עדיין היה דבר קצור. לא ראינו ששם הקדוש ברוך הוא לא היה מחלה את כולם.
קצור ואירון לא נתן לחיים. נעצרה המגפה.
זה כוח של כתור. מי יודע כוח של כתור? כתור, אתה יכולה לפעול, אתה רואה שצריך פעולה קשה. צריך פעולה מאוד קשה, זה לא בקלות. אז היה צריך את הכתור. בסדר? ובגין כך כתיב לא הוסיף למהר תוספת לתקפה דינה דלתתה. אמר ההוא ינוקה, שמענה בגין דכתיב ארורה אדמה בעבורך, דהה והאיש עתה דתליה רעה בחובה דאדם. מזמן אדם הראשון שנתקלה האדמה, התייעיב רשות לשלטה עלה הוא חיביה ביתה. ניתן רשות לאותו, לספרה אחרה, כן, שהוא נמשל לנחש, ניתן לו כוח לשלוט, דהי הוא מחבלה בעלמה ושצה בן העלמה. אז אמרנו שבכל דין שפועל, כמו שמקודם ראינו בזוהר, שיחד עם מבול פעל המלאך פלוני, ואמרנו שראינו אותו מתוך, בתוך המבול, כן? אותו דבר פה, בכל דין הוא נמצא ושולט בתוך הדין, גם אותו מחבל מצטרף לפעול את הדין. אז יוצא פה, נכון שהשכינה היא זאת שנותנת רשות לבצע, אבל מי בפועל המבצע את הדין? זה המלאך המשחית, זה הסתרה אחרה, זה הנחש, זה מלאך פלוני. הוא כביכול זה שמוריד את הגורם לפעול את הדין פה בעולם. אז יוצא שהשכינה נותנת רשות והיא פועלת, אז זה בסך הכל שהיא נותנת יד חופשית למחבל להשחית ולעשות כל מה שהוא רוצה בלי שתהיה כביכול שליטה. מהו יומה דקר לבנוח קורבנה, אבל בזמן שלא, והערך לקודשה בריחו, התייעב רשול הרעה לנפקה מתחות ההוא נחש. ונפקה ממסועבה ועדה מקריבים ישראל קורבנה לקודשה בריחו. אז מה היה הכוח של הקורבן? הכוח של הקורבנות היה, אם אתה רואה את זה פחות או יותר, כמו שאתה דיברת על הכתורת, אז גם הזוהר אומר פה. עד אותו זמן שלא היה קורבן, שנוח לא יקריב קורבן, היה קורבן אחד שהקריב אדם הראשון. כן? בנה מזבח והקריב קורבן. כן? שורו של אדם הראשון, שור פר מקריב מפריס, הגמרא דורשת שהיה לו קרן אחת, שומרים שהוא היה שור, שומרים לא שור, אלא קוי. כן? זה לא מין חיה ולא מין בהמה, איך שלא יהיה. אחרי שהאדם הראשון חטא, הוא גרם שאותו המזבח, זה למעשה המלכות, יהיה חרב. אז הכל הפך להיות שלטון של הסדרה אחלה. עד שבנוח חידש את המזבח, דהיינו החזיר את המלכות של השכינה פה בעולם, שהיא תוכל לשלוט, ומיד העולם נתקן, יצא כך מלכת הסדרה אחלה, וחזר כביכול לצד הקדושה, כן, לא לגמרי, אבל היה תיקון מסוים. והאדם הקריבים ישראל קורבן על קודשי ברכו בגין הנערה והרעה. אז מה קרה? הם מאירים את פני השכינה. כי השכינה היא ספירה דלת לה מגרמה כלום. היא צריכה כל הזמן השפעה. ממי צריכה לקבל את ההשפעה? מהבנים שלה. נכון. בסופו של דבר, התוצאה תהיה שהיסוד יבוא וישפיע על המלכות. אבל עד שהיסוד יבוא וישפיע על המלכות, היא צריכה גם כן לעלות מן. לעולם, הגמרא אומרת שאין טיפה יורדת מלמעלה, עד שטיפיים עלו כנגדה מלמטה, לקבל את אותה טיפה. ואותם הטיפיים זה מבחינת המן. אז מי מברר ומעלה את המן של השכינה? בזמנם זה היה נוח, כן? כל הצדיקים שהיו בכל הדורות. אברהם אבינו, חק אבינו, יעקב אבינו, לאט לאט השכינה הרכה ונתקנה עוד ועוד ועוד, עד שבא משה רבנו, כן? וקיבל את התורה, ואז היה לשכינה תיקון גמור, ואז היה שני מלאכים משמשים בכתר אחד, ופסקה זו המתם, ופסקה מיתן העולם, עד שבא עגל והחזיר את המקום. כל מה שנתקן חזרה למצב, זה לא ממש מצב גרוע יחסית למה שאנחנו נמצאים היום. כן, כי אחרי החורבן הבית, שכינה אז לה ומדלדלה עד שהיא תגיע למקום הכי נמוך שלה, כן, ואז בסוד נפלה לא תוסיף קום, דהיינו עד שהשכינה תגיע למדרגה הכי נמוכה שהיא יכולה לרדת, אז היא תעלה חזרה ושם יתחיל נקודת הגאולה. אבל עד איפה היא יכולה לרדת? כותב אריזל בעץ חיים שאם נדע את המדרגות של הטומאה, הוא יכול לדעת מתי יגיע הזמן שיבוא משיח. כי הוא עשה את החשבון עד כמה השכינה, עד איפה השכינה יכולה לרדת, וממילא זה המקום הכי תחתון שהיא תוכל לרדת, לא תוסיף קום. לא תוסיף לרדת קום. אז מיד היא תתחיל לעלות חזרה, ואז תהיה הגאולה. אבל מן חורבן הבית, כן, כמו שהגמרא אומרת, שאז לא דרה מדלדלה, שהדורות עושים ומדלדלים, כן, עד שיבוא המשיח. אז כל פעם יש ירידת הדורות, היא קשורה גם לירידת השכינה בתוך הקלי. אז יש, אריזל כותב בכמה מקומות, שאחד הצרות הכי גדולות שיש לשכינה, זה שנמסרים סודות התורה לחיצונים. באים אנשים שלומדים סודות תורה לא לשם שמיים, אנשים שאינם ראויים, באים ולומדים את סודות התורה, ואז משתמשים בהם לרעה, וזה הפגם הכי גדול שיכול להיות לשכינה.
הבבות?
נקרא להם בבות, היום כבר זה נראה לי שדור עבר בו מזמן, עבר, יש היום כבר אספקלריות חדשות מאוד. אבל איך שלא יהיה, זה דבר מפחיד, שסודות התורה ניתנים לחיצוניים, שבאים אנשים ולומדים אותם לא לשם שמיים, זה גם השכינה הכי גדול. מה?
אתה אומר חידוש
מהזוהר, סודות התורה? קודם כל, ידוע שבכל דבר יש לו פרדס. גם לסוד יש פרדס.
כן?
אני מסביר לכבודו, אבל רק אם כבודו יחכה דקה, יקבל תשובה. לכל חלק בתורה הוא מחולק מהכל. גם הפרדס עצמו, כן, הסוד עצמו, שזה שורש שלו, זה הזוהר, הוא גם מחולק לפרדס. כן? בתוך הפרדס הזה יש פה פשט. בתוך הפשט הזה יש עוד פרדס. הזוהר הוא פשט דפשט. כן? דברי רבנו, הדברי המקובלים, אחרי זה יש דרשות, יש רמזים ויש סודות. הסודות שיש בפשט של הסוד, זה מה שרבנו האריז"ל והרש"ש. כי כל מה שאנחנו לומדים זה רק הפשט. כן? עד ש כותב תלמידו של רבי חיים מוולוז'ין, כן? רבי חיים מוולוז'ין, כן, הוא בעל
נפש
החיים. אז הוא כותב, מה? תלמיד הגר"א, כן, הוא תלמיד של הגר"א. אז הוא כותב בשם רבו, שמה שגילה רבנו האריז"ל וכל הסודות שלו, בתוך התפילה שטבעו אנשי כנסת הגדולה, זה טיפה מן הים ממה שאנשי כנסת הגדולה באמת הטביעו בתוך הסוד של התפילה. וכמה מתפלפלים היום, כל זה רבנו האריז"ל זה לדעת את התפילה והמצוות כתקנם, איך שהם צריכים להיות, וזה מה שגילה לנו רבנו האריז"ל, ואחריו בא הרש"ש ופתח את מה שהאריז"ל כתב, זה טיפה מן הים. טיפה מן הים. תיקח ים, תוציא ממנו, תלך לים, רמלה זה לא רחוק מהים, תיקח משם טיפה, תבין מה אנשי הכנסת הגדולה הכניסו בתוך התפילה, ומה אנחנו, תיקח את הגדולי המקובלים בדור, כן, אפילו בדורות הקודמים, תיקח את האריז"ל, מה שהוא גילה, לא אומר מה שהוא ידע, מה שהוא גילה זה הטיפה אחת מן הים, ממה שהטביעו אנשי כנסת הגדולה, בתוך התפילה והמצוות. אז תבין מה יש בתוך התפילה והמצוות. אז אותה טיפה יש בה חלק של הסוד. אותו החלק של הסוד יכולים לנצל אותו אנשים לרעה. ואיך? ברגע שאותו הסוד, שזה כבוד השם אסתר דבר, נכון שאם באים אנשים ללמוד לשם שמיים על מנת לעבוד את השם, אז תלמד. פעם שאלו אחד מהמקובלים של הדור שלנו, איך אתה מרשה לכל אחד להיכנס לשאול? כל אחד בא ונכנס. זה אומר דבר כזה. הוא אומר, מי שרוצה ללמוד, לומד. מי שראוי לתורה הזאת, בסופו של דבר, הוא ייקלט ויישאר. מי שלא, הוא ייפלט, יפלוט את עצמו, לבד. יפלוט את עצמו לבד. פעמים זה לוקח כמה ימים, לפעמים זה לוקח כמה חודשים, לפעמים זה לוקח גם כמה שנים. אבל בסופו של דבר, התורה הזאת דוחה אותה.
זה חלקי זה סודות התורה לפיצורים.
זה, הם באים, הם לומדים. הם יכולים ללמוד גם ממקורות אחרים. כן, אבל אם הם לא רואים, הם לא יישארו בשיעור שהוא שיעור לשם שמיים. הם יפלטו, הם ילכו, אבל העניקה שלהם, כבר יש להם תהיה. אז אנחנו רק הזכרנו לכם מה
ששמעתם
לי. זה לא מוכרח, זה מצד של הקהל. סילות העשרת. זה שני דברים שונים. כמו שאנחנו רואים בחכמי הדור של רבנו אריזל, כן? היה שם מערם על שייך. והוא ביקש כמה פעמים בפציר בריזה שהוא רוצה ללמוד. אריזל כל הזמן דחה אותו ודחה אותו עד שיום אחד לא היה לו ברירה, ואמר לו שהם יוצאים ללמוד בשדה בליל שבת, שילך ויחכה לו ליד את הסלע בקציעה לשפת, וכשהם יצאו, כן, הם יצאו וחזרו ונרדם שם ועדיין היה ישן, אז הוא הבין שהתיקון שלו באותו גלגול, כן, זה לא ללמוד קבלה. למה? כי הוא כבר את הקבלה למד בגלגולים קודמים, הוא בא להשלים פה חלקים אחרים של התורה. זה החשבונות כבר של, זה כבר החשבונות של שמעיה. אז זה לא מוכרח, כן? אבל, יודעים, בסופו של דבר רואים מי שמנצל את התורה הזאת שלא לשם שמיים, אז שמעו הולך לפניו, בסוף הוא מתפרסם לשמצה.
סליחה, הרב. מה שאמרת קודם, שהשכינה תרד עד המינימום, קו האדום, ואז היא כבר תתחיל לעלות. הרי הרב פה כל הזמן אומר לנו ש... הכל תלוי בתשובה של ישראל, עשו תשובה יגענו. עכשיו, מה זאת אומרת? שכשזה יגיע לקו האדום, לתחתית...
זה כבר לא יהיה תלוי בנו.
לא יהיה תלוי בנו.
סליחה, זה לא יגיע, איך יגיע? זה עובדה של עם ישראל, אם יגיע למה.
זה כבר לא יהיה תלוי בנו. זה הבחינה של קץ הימים או קץ הימין. כן, והזוהר דרש את זה לא מזמן, שלא נרצה להגיע לקץ הימים, אלא קץ הימין. נכון. ובאו יומה נפקת הרעה מהעיקל עלה, וקיימה השערה והיא גירותה, באה בשעתה וקורבנה, השתכחו בעלמה בישראל יד בין על המאון. אז מתי השכינה תהיה בשלמות? כן, זה היה בזמן של בניין בית המקדש. כן, אז יש למעשה אריזה מביא בעשרים בשער מיעוט הירח, מביא כמה וכמה בחינות שיש לה שכינה. יש לה בחינה שהיא עומדת יחד עם זה או עם קודשה ברוך הוא, איך שתקראו לזה, אח באח. כן? יש להם אח באח שהיא כנגד חמש ספירות תחתונות, כן? או שלוש ספירות תחתונות או ארבע ספירות תחתונות, זה כבר לא משנה. וזה אחד בלי הערה של הספירות העליונות. הדרגה השנייה יש לה שמאירים בה גם חמש עליונות, כן? מאירים בה, ואז המדרגה השנייה שלה זה מדרגה שכביכול באח באח עם הערה. ומדרגה שלישית שהיא תבוא פנים בפנים, כן? אבל גם כן רק כנגד עד התפארת או עד שליש תפארת, למעלה מזה שיעירו בה גם החמישה הראשונות של הפנים, והיא עולה להיות כקומתו רק עד ספירת החוכמה. המדרגה הכי גבוהה שלה זה בחינה ששני מלכים משמשים בכתר אחד, היא הופכת להיות ממש בחינה של כמותו. זה קורה בראש חודש ועוד כמה זמנים מיוחדים שכביכול השכינה היא נשלמת. אז יש לה את כל המדרגות האלה. בזמן בית המקדש, כן? אז היו לה בחינות כל הזמן של פנים בפנים, רק שזה היה הולך בשבתות, בימים, כן? בימים טובים, היה לה עלייה וירידה. ביציאת מצרים, היה לה בחינה שהיא הייתה בבחינה עדיין של בחינת אח, רק שהיה בהערה של חמש ראשונות, ככה מביא את זה, ככה כותב האריזל, אבל רואים שתמיד יש לה בחינה. היום כביכול השכינה היא נמצאת במצב הכי גרוע שיכול להיות. זה הבחינה הכי נמוכה שיכולה להיות מכל הבחינות, ורק לפעמים מקבלת את הסוגים של הערה מסוימת, וכל פעם שאנחנו נמצאים בתפילות או בקיום מצוות, אז היא מקבלת איזה סוג של הערה. זה, פחות או יותר, זה המצב. אני אמרתי לכם את הדברים רק ככה מלמעלה, רק שנבין שיש לה שכינה כמה וכמה מדרגות שהיא נבנית, וכל פעם היא נמצאת במצב מסוים. היא לא כל פעם באותו מצב. זה תלוי לפי הזמן ולפי המקום. רק שאחרי שחרב בית המקדש, עד שבעזרת השם תהיה הגאולה, אז השכינה נמצאת בבחינה של אח באח, והיא צריכה כביכול להשתלם ולהיבנות. ואנחנו משלימים כל פעם חלקים ששייכים לשכינה בכל יום ויום עד שנגמור את את המבנה הזה, ואז בעזרת השם היא תוכל להיות בחינה שלמה. אבל כל זה זה בכללות. כל זה בכללות. אבל בפרטות, כן? יש את כל מה שדיברנו בכל תפילה, בכל מצווה. דהיינו, אדם יכול בתפילה רגילה לבנות את השכינה ששייכת לאותה תפילה של אותו שש שעות ממש בשלמות. דהיינו, לתקן אותה קודם כל אח באח, דבר ראשון, לתקן אותה בעשר ספירות, שתהיה כל הקומה של אח באח, להביא אותה פנים בפנים, לבנות אותה בכל הקומה, לגרום ליציבות, יכול לעשות הכל. אבל, בחינה פרטית שנתקנת, לאותם בחינה, אותם שש שעות שהיום מתחלק לשש שעות, שש שעות, שש שעות, ושש שעות של הלילה, שזה חצי הלילה השני. יש לנו שלוש תפילות, ויש לנו קריאת שמע שעל המיטה, וכל פעם אדם יכול לגרום לתיקון פרטי של השכינה. זה בפרטות. אבל בכללות, אמרנו עדיין, זו אותה בחינה שהיא צריכה להתקן, וכל זמן שהיא לא נתקנת, אז אנחנו בגלות. אבל בכל פעם שאנחנו מתקנים עוד פרט כזה, זה תנו עוז אלוקים, אנחנו נותנים כוח לשכינה להתקן ולברר את הדברים ששייכים לה מתוך אורך הקל. כן. אמר רבי ישראל להו ינוקה, מה שמה? אמר לאבא, אמר לאבא תהיה בכל החוכמה ובשנים. זאת אומרת, הוא ברך אותו, גם שיהיה אבא, דהיינו גדול, אבא בלשון גדלות, גם בחוכמה וגם שיאריך ימים. קרא עלי, ישמח אביך ואימך ותגל יולדתך. על אותו התינוק שנתלווה אליהם, אותו הנער, הינוקה, כן? שיוסיף ימים, ואמר בחזקיה, וגם יהיה חכם. אמר בחזקיה, זמין קודשי ברכו לעברו רוח מסעבה מן עמה, כמה דעתמר או כמה דכתיב, ואת רוח התומה העדיר מן הארץ. רוח התומה זה הסדרה אחרה, אותו נחש, מן הארץ זה השכינה שהיא כביכול נמצאת תחת אותו השלטון של בחינת שפחה כי תירש בגרתה ועבד כי אם לא. בלה המוות לנצח מחד אדוני אלוהים ממעמד כל פעמים מחפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי אדוני יסיר. נגמור קודשה וריחו להנערה לסערה להפקה לה מחנוכה בגין הרוח יביא בישה. אז איפה היא נמצאת? נמצאת תחת שלטון של הספר האחרה שזה אותו יביא בישה, ועתיד הקדוש ברוך הוא להוציא אותה לכתיב היה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. אז באמת יש כמה וכמה פירושים לפסוק הזה, והאור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים. לכאורה על הפשט תשאל כל אחד ויגיד שהיא תהיה כמו אור החמה של עכשיו, אבל הוא יהיה שבעתיים, דהיינו שהוא יהיה פי שבע ממנה. אבל זה לא נכון, היא תהיה כמוהו והוא יתרבה פי שבע, וגם היא תתרבה פי שבע. היינו שהיא תזכה לזכות בכל המדרגות שגם הוא יזכה. אז זה מבחינת שני מלכים משמשים, שני מלכים משמשים בכתר אחד. אנחנו אומרים את הפסוק הזה בברכת הלבנה, ולמעשה זה מה שאנחנו מתרבים עכשיו, שהשכינה היא נגדלת והופכת להיות פרצוף או אישות בפני עצמה, שהיא כביכול מקבלת מעולמות העליונים, כן? שללא צורך בעלה, ללא צורך זה, עד עכשיו תלויה בו, וכל השפע שלה זה עובר דרכו, דרך הקדוש ברוך הוא. לעתיד לבוא, כביכול, גם הוא וגם מי שניהם מקבלים מהמקור העליון, כן? אבא ואמא, לא משנה מאיפה, והם מקבלים את אותו השפע להשוואה אחת. יש גם, עדיין, גם פנות פרטיות, זה קורה, אמרנו, זה קורה במועדים, חנוכה, אמורים, זה קורה ב... זה קורה ב... ב... בזמנים פרטיים, בתפילה, כן? שהיא נגדלת שלא בעזרתו, כמו מילים של מלך עוזר ומושיע ומגן בתפילה, ועוד. אז יש זמנים מסוימים, אבל זה, עוד פעם, זה זמנים פרטיים שהיא נגדלת. אבל פה, אז מה שעזור מדבר פה, זה על הגדלות האמיתית שתהיה לה, לעתיד לבוא, שהיא לא תהיה תלויה, כביכול, בקדוש ברוך הוא, וכל זה, מה זאת אומרת בקדוש ברוך הוא? שני המלאכים, גם הקדוש ברוך הוא וגם המלכות, שניהם יהיו משמשים בכתר אחד, ויקבלו את השפע מהעולמות העליונים.
אבל הוא מקור השפע.
לא הבנתי.
הוא מקור השפע.
אנחנו צריכים לדעת. השאלה שאתם שואלים, הבן ישעי שואל את השאלה הזאת בסוד ישרים.
מה השאלה?
שאלה איך, הרי הקדוש ברוך הוא מקור השפע. אז באמת, יש שאלה למי אנחנו מתפעלים. ידוע ששם הוויה ברוך הוא, עם כל, עם כל הנקודות שלו, כן? כל נקודה רומזת לספירה מסוימת, כן? זה מנת קודשי ברוך הוא שהוא מקיים כל העולם. זה שמשפיע על השכינה. אבל אנחנו יודעים שזה מדרגה במדרגת הבורא יתברך, שהוא נקרא פינת האינסוף. והאינסוף הזה, דבר שאין לנו בו תפיסה ואין לנו בו הבנה, כדי שהוא, הקדוש ברוך הוא, שהוא פינת אינסוף, ישפיע ויוריד הערה על העולמות. אז לא היו עולמות, כי הכל היה כלול מאור אינסוף. היה צריך שהוא יצמצם את עצמו כדי שיבראו עולמות. בכוח אותו הצמצום נברא סוג של כלים, כן? שזה בהתחלה פינת פאק, ששם באמת לא שייך כלים שאנחנו מדברים בגשמיים, אבל זה פינת מקום שהכיל את האור של האינסוף ברוך הוא, שהוא חלל לתוך האינסוף ברוך הוא. ואחר כך מאותו אק יצאו אורות שהתחילו לבנות עולמות ומתנגים, כן? שהעולמות האלה, עולמות אחת, ואחר כך עולם נקודים וברודים, אחר כך עולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, עד לעולם השפל הזה. והעולם מונהג על ידי שם הוויה ברוך הוא. שם הוויה ברוך הוא מסמל את כל המדרגות הרוחניות שפועלות כדי להוריד שפע לעולם. ו... קודשיו ולכו, הוא יש לו את השכינה, פעם היא נקראת בשם ה' האחרונה, פעם היא נקראת בשם עדנות, הוא נקרא בשם הוויה, כן, פעם היא נקראת בשם אלוקים, יש לה שמות שמתחלפים לפי הזמנים, לפי המציאויות שהיא צריכה להשפיע בעולם, והדברים האלה, אני אומר אותם עוד פעם, זה בכללות מאוד גדולה, רק על מנת שנבין. עכשיו, כשאדם מתפלל, כן, והוא רואה שם הוויה ברוך הוא, עם ניקוד מסוים, הוא יודע, דוגמה, שחיריק זה ספירת נצח. אז מה, הוא מתפלל לשם הוויה בניקוד נצח? כן ולא. ככה זו התשובה של הבן ישחי. אני מקצר, כן? אני אומר רק את התמצית ואת הסיכום. כן, מבחינת שאנחנו לא יכולים לקבל שפע או אינסוף ברוך הוא בעצמנו. כן? כי אפילו הכלים הרוחניים, הקדושים, היו צריכים שהאור הזה יעבור סינון בתוך סינון, סינון בתוך סינון, על מנת שיכולים לקבל את האור. או אינסוף ברוך הוא. אבל צריך לדעת שהאינסוף ברוך הוא עובר דרך כל המדרגות האלה, גם דרך שם הוויה ברוך הוא, שבתוך שם הוויה ברוך הוא מאיר אור האינסוף ברוך הוא. ואנחנו מקבלים את האור הזה דרך אותם הכלים, דרך אותם המדרגות שהם רמוזים בתוך שם הוויה ברוך הוא. אז עכשיו כשאדם מתפלל, למה הוא מתפלל? לשם הוויה ברוך הוא? אז זה לא נכון, למה? כי אז הוא בעצמו מקבל חיות מהאינסוף ברוך הוא, שהוא מבחינת אותו האור. ואם אנחנו נרצה להתפלל לאותו האור שמאיר להוויה ברוך הוא, אז זה גם לא יכול להיות, כי אנחנו לא יכולים. אין לנו בהשגה בכלל. אין לנו בהשגה באינסוף. אז אומר רבן ישחי, והכל דברי רבנו אריזל, שאנחנו מתפללים שאותה המדרגה שיש לה כוח להשפיע עלינו, אם זה מבחינת חסד, הוויה בסגול, אם זה מבחינת גבורה, היה בשבח, כן, על זה הדרך, כל הניקודים, שבתוכה מאיר האור אינסוף ברוך הוא. בסדר? אני מקווה שהדבר הזה ענה לכם על, ענה לכם על השאלה. אז זה מדרגות בתוך מדרגות. אז גם כשאנחנו פה אומרים קודשיו ברוך הוא, אז זה דבר שהוא מופשט, כן? אני יכול להגיד קדושת רכות זה בחינה שתיקרא תפארת. התפארת עצמה היא כלולה משש ספירות, כן? שזה חסד גבורה, תפארת, עצם עוד יסוד. אני יכול לקרוא לו אבק, אני יכול לקרוא לו זה, יש הרבה שמות של מקבילים שהם נקראים, אבל בסופו של דבר זה נקרא קדושה ברכות, ושכינתה, זה השכינה הקדושה, זה אי האחרונה, זה שם עדנות, זה שם אלוקים, אמרנו, יש לה גם כן הרבה, וכל זה, כדי להשפיע לברואים, כן, שזה העולמות התחתונים, קודם כל זה עולמות רוחניים, של עולמות בריאה, יצירה ועשייה, כי תמיד שבדרך כלל אם הזוהר מדבר, הוא מדבר בפינת עולם האצילות, אלא אם כן הוא ידבר בפירוש לא בעולם האצילות, אז אנחנו מדברים על עולם האצילות, עולם האצילות משפיע על עולמות בריאה, יצירה ועשייה, אנחנו, העולם הזה השפל, אנחנו כביכול, אני לא רוצה להגיד שיש יותר ממדרגות עשייה, 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 אבל אנחנו כביכול עולם העשייה התחת, הכי תחתון שבעשייה. בסדר, נקרא לזה עשייה, עשייה, ומפה מתחיל הכל, ומפה גם נגמר הכל. דהיינו, כל הבירורים ירדו עד העולם השפל הזה, כן? שבו נטמעו בתוך החלקים הגשמיים של העולם, ניצוצי הקדושה שנפלו, אמרנו, הן במקרה המלכים שזה היה קודם שנברא העולם הגשמי הזה, שנברא העולמות הרוחניים, הן הניצוצות הקדושה שנפלו חלקי האדם הראשון, כמו אותה ירידה למצרים, כן? שיורד יעקב אבינו למצרים אחרי 130 שנה, שאומר לפרעה בן 130 שנה אנוכי, וחייו היו מעט ורעים היו שני חייו, דהיינו מאותם 130 ש... אדם הראשון פירש מאשתו, ויצאו אותו לצוצי קדושה, והם היו מבחינת הרעים, הוא תיקן את הרעים, הוא היה 17 שנה, מבחינת, תיקן את ה-17 שנה שהוא חי במצרים, מבחינת הטוב, ששם באמת הוא הוציא את נצוצי הקדושה הטובים מתוך הרע. עד אז ב-130 שנה שהוא עבר סבל, היה רק מתקן את הרע. ב-17 שנה הוא תיקן מבחינת הטוב, אלה נשמות ישראל, שאנחנו ממוצאי שבת, מתחילים שובבים, כן? זה אותו הזמן שהיה יעקב אבינו גרם שיתחילו להתברר נצוצי הקדושה מהרע על ידי שיעבוד של חומר ולבנים, כן? כי בכל דבר ודבר זה בדקדוק, למה היה חומר ולמה לבנים ולמה עבודה קשה ולמה... כל דבר יש לו סיבה כדי להוציא את הבלע מתוך הסתרה אחרה שהיה טבוע אותם הנשמות הקדושות ולזכך אותם זיכוך אחר זיכוך עד שהם יוכלו לצאת ולהיבנות בתור עם ישראל ויוכלו גם לקבל את התורה שזה השלמות של אותם הנשמות. ואנחנו, התפקיד שלנו זה פחות או יותר לעשות את אותה העבודה שעשה שם יעקב אבינו, ואז זה דברים אפלה ופלא, מה שהכל מדוגדק, אין שם דבר אחד שהוא לא... כן. עוד דו וחצי, הזוהר יסביר את הכל. שואל שאלה טובה, הזוהר יסביר את הכל. בסדר? יש לאדם כוח להיות כלול מכל העולמות. כן? צדיק מבחינת יסוד עולם. והיסוד הזה הוא יקרא משכיל. כן? המשכיל, משכיל, המילה משכיל יכולה להתחלק לכמה וכמה פירושים. כן? שכל מי ועוד הרבה. כשנגיע על זה לדבר על זה, יש מקומות שהאדם הזה יכול לעלות ממקומות שפלים עד למקומות הכי גבוהים שיכולים להיות. ולכן האדם הוא עיני ספילה מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. מלאכי אלוהים עולים ויורדים בסולם. הם, המלאכי אלוהים, עולים ויורדים בסולם. אבל הסולם עצמו זה הצדיק. בעזרת השם, לאט לאט. עוד מעט נראה את זה. כן. אז זה מה שאמרנו, האור הלבנה כאור החמה, אז שם באמת מה שאנחנו עושים, בברכת הלבנה, כן? אנחנו למעשה, יש שבועה של הקדוש ברוך הוא, שנשבע הקדוש ברוך הוא שלא ייכנס לבית המקדש של מעלה עד שלא ייבנה בית המקדש של למטה, כן? ובית המקדש של למטה צריך לבנות בזכות התחתונים. דהיינו אומר הקדוש ברוך הוא, שובו אליי ואשובה אליכם. אבל מה אנחנו אומרים? שיבנו השם אליך ונשובה. כן? קודם כל אתה תשיבנו ואחר כך אנחנו נשוב. עכשיו עושים לו אתרת שבועה לקדוש ברוך הוא. מתירים לו את השבועה, לכן שם מתחילים להגיד, היינו צריכים להגיד ברוך עושיך, כן? ברוך יוצריך, אחר כך ברוך בוריך, ברוך קוניך. אבל אנחנו לא אומרים כך, אנחנו אומרים ברוך קוניך, ברוך בוריך, ברוך יוצריך, ברוך עושיך. שזה הולך לפי הסדר של עולמות הצילות, ראי הצירה והעשייה. ואנחנו קודם כל עושים קוניך בוריך, שזה בחינת הצילות ובריאה, שזה בחינת יודקה, זה בחינת הבא ואימא. שם אנחנו עושים קודם כל ייחוד של אבא ואימא. תראים לקדוש ברוך הוא את השבועה. ורק אחר כך ברוך ברוך יוצריך, כן, איך מתחילים שם? ברוך יוצריך, איך מתחילים?
יעקב.
יוצריך, עושיך, קוניך, בוריך. אז זהו, אז אנחנו עושים, אז אני טעיתי. אז אנחנו עושים קודם כל את הייחוד התחתון, כן? אנחנו עושים פה את הייחוד התחתון, וגורמים לייחוד שיהיה הייחוד העליון קודם שנבנה בית המקדש. כן? על ידי שאנחנו עושים פה את הייחוד התחתון, אנחנו גורמים שיהיה הייחוד העליון, שזה בחינת קוניך ובוריך, ואז יש ייחוד עליון, כביכול הקדוש ברוך הוא צריך להיכנס לבית המקדש של מעלה, קודם שנבנה פה במציאות בית המקדש של מטה. אז זה ככה. עושיך יוצריך, קוניך בוריך. קודם כל, שיהיה בחינת יוצריך עושיך, שאנחנו גורמים פה ייחוד תחתון, מעלים את המעלה הזה, גורמים לבחינת ייחוד של קוניך בוריך, זה בחינת הצילות ובריאה, או יודקה, או אבא ואמא, די נוח. כן? ואז יש את הכוח הזה, כביכול, שברגע שהקדוש ברוך הוא, שהאבא מתייחד עם אמא, כן? שזה החוכמה ובינה מתייחדים, זה בחינת בית המקדש העליון, ואז כביכול זה אותה הפרת שבועה, שיש כוח לעם ישראל כביכול לפעול את אותה הפעולות בברכת הלבנה. חבוד הרב.
הוא כותב שזה ראשי תיבות יעקב.
מה?
הוא כותב שזה ראשי תיבות יעקב, יוצרי, יחוצי, קודם קוראים.
כן, אמר את זה עכשיו החכם, רבי יוסף.
בשם מי?
מה?
בשם מי אמר?
בשם מפורשי.
זה התוכל.
בשם התוכל.
לא, לא,
אז לא. ויפה לכם אמת נח ובנה, והם עליהם קרו ורבו. תגיע הרב כתף ואמר, ברכת אדוני להשאיר, ולא עושים עצת אימא. ברכת השם, דה שכינתה, דה התפקתה, ברפן דה אלמה. הוא מילה נפקי ברפן לכולה. ככה זה. רק איתי בקדיסה, והם על אדוני נוח, בן נוח, בוא אתה פחות לכל הטבעה. אמרתי, מה אתה מראה את זה בתאי הבדרשו למעד? ובתר, התאה, בתר כיתתה, אמרה, נהיה נפקה. ומתה עד ברשותה לבעלה, בסוף נפק ברשו להיתתה. וכאן עוד לפני מראה את זה בתאי העיל, בכיתה תפיק. עדה עוד לפני, ואם הרבים לנוח, למור, צא אל מן התיבה. דרשו אבא בידעה לבקה למשפיזה, דרשו אבא בידעה לבקה למשפיזה ולא על הרנדה. כמל לנפה גב מסענה עדה, דגן דהיב בידעה ובידעה בידעה בידעה. וינו על מסענה דהיב לב, דגן הסגעה לרחמתה ובעלה. וכאן עוד לפנה, או על החערה למשפיזה. ועדה לבטר דהיב לב מסענה לסגעה ובידעה לרחמתה ובעלה. למד על הפרק, אהב מתנה בין לבז בזרם בידה ובעלה, למהב להתפה, ולמחזת בה, ולסגעה לחמותה ובעלה. אדם לפי ויקח מכל. ויעל עונה עולות במזבח. הנה מתנן דעה וילה לבעליו. יגיל לך ואל אל חמותה באלמה. וכאן עוד נפנח, אורך הלכה לו שפיסה ליהב מתנן בילה לבעלה, לכתב ברבי דהב. ועשה ויעל עולות במזבח. כל בנה לכמונה נסיעה לחמותה לבעלה. ברכה לב. ברכה לב יחסיב, וברך לבנו בבניו. והם להם תראו ורבו. וגיל כך כתיב, למה להם תראו ורבו? וגיל כך כתיב, וכד השם יתעשיר. ודאי, שמה זה יתמר ולא עשית עצם ימה. עדה לכתיב, יצבון תחננה. יצבון, עציבו ורוצה ואלה נהירות עצמם. חי התחשך שערה ולחנה משתחכם. יצבון ספרה ברוחה אחרה, לאמנה ברכה מאמה. ומגיעים כך לא עשית עצב אמה. ודאו רוזה בכתיב, לא עושית לקנל עוד את האדמה.
אז עכשיו הזוהר דורש את הפסוק ויברך אלוהים. ויברך אלוהים את נוח ואת בניו, ויאמר להם פרו ורבו. רבי אבא פתח ואמר, ברכת אותך היא תעשיר. ברכת אדוני היא תעשיר, ולא יוסיף עצב אימה. ברכת אדוני היא די שכינתה, די פקדה על ברכן דעל מה. מינה נפקה ברכן לכולה. אז הנה, כמו שהשכינה לפני כן אמרנו שהיא פועל ילדים, אבל זה לא התפקיד היחיד שלה. התפקיד העיקרי באמת של השכינה, זה להמשיך שפע וברכה לעולם. מתי? זה כשעם ישראל עושים רצונו של מקום. הרי ברגע שעם ישראל עושים רצונו של מקום, אז נמשך שפע של קדושה פה לעולם. תחת זה בור, מה כתיב בקדמיתה ואומר השם לנוח, בו אתה עוד עליך אל הטבע. אז השם, לבחינת קודשה בריחו, כן? אז הוא זה שמכניס אותו כביכול לטבע, שזה למעשה ביתה של השכינה. נכון שהטבע עצמה היא מבחינת שכינה, אבל כביכול זה המדור של השכינה, כמו דוגמת ביתה של השכינה. תא הזה, מה כתיב בקדמיתה, ואומר השם לנוח בו אתה, תכל ביתך אל הטבע, והוא אומר, למדע תמר, דמרא, דביתה יאיב לרשו למעל. אז אמרנו שמפה לומדים דרך ארץ, שאדם לא ייכנס לבית עד שבעל הבית לא ייתן לו רשות. ובתה ריתתה אמרה לנפקה, אז אחר כך האישה היא זאת שתאמר לא לצאת. אז לומדים מפה מה, שכל מה שאומר לך בעל הבית תעשה חוץ מצא, זה בעל הבית, כן? כי הוא יכול להכניס אותו, אבל אם בעלת הבית אומרת לו צא, צריך לתפוס את הרגליים שלו ולצאת החוצה. אז למי שיש רשות להוציא את האורח, זה דווקא לאישה. תלמיתה על ברשותה דבעלה. קודם הקדוש ברוך הוא הכניס אותו, לסוף נפק ברשות דעיתתה. אז נוח יצא ברשות השכינה. כאן לפנם, מראה דבתה יעיל, ויתתה תפיק. תהיינו, הוא לא יכול להגיד לו, הוא יכול להגיד לו הכל חוץ מצא, כן? אבל האדם הזה פה תקוע, לא רוצה לצאת, ורוצה להישאר פה עוד כמה ימים, אז מי יש לה כוח להוציא אותו? אם האישה היא חכמה, אז היא יכולה להגיד לו שיצא. ויאמר אלוהים אל נוח למור, כן? אל נוח למור, צא מן הטבע. אז אלוהים אמרנו, הנה, פה רואים, שאמרנו, השכינה יש לה כמה וכמה שמות, אחד מהם זה שם אלוקים, פה השכינה היא רמוזה בשם אלוקים. כן? ונכון שאלוקים זה בחינת דין, אבל הרבה פעמים גם הבינה בעצמה תיקרא בחינת אלוקים. אמרנו שהטבע גם יש לה שני בחינות, אחד זה בחינת הבינה, אבל זה שני הפירושים הם גם טובים, גם יחד, דהיינו גם או זה בחינת הבינה, כן? כי סוף סוף לצאת מהטבע זה לא ממש דין, כי כל זמן שנוח היה בתוך הטבע, היה צער גדול גם לו, גם לעולם. אחרי שנוח יצא, אז כביכול התחיל העולם להתקיים על ידי זה שלפני כן ראינו, ותקף גם נמשיך לראות, שהוא יבנה את המסבח, שזה בחינת השכינה, ויקריב עליו קורבן, ואז כביכול נח אותו הרוגז שהיה לקדוש ברוך הוא על העולם. דרשו הווה בידה להפקה ללא שפיזה ולא להעלה עליהם. אז השכינה יש לה רשות להוציא, אבל אין לה רשות להכניס. דהיינו, השכינה עצמה, אמרנו שהיא מעצמה לית למגרמה כאילו. כל השפע שהיא מקבלת, היא מקבלת רק מבעלה, וממילא היא תלויה בו. אז לכן אין לה כוח לעלות, כי מה היא יכולה להציע לו? דבר שלא שלה. היא צריכה שיהיה שפע שהיא יכולה לתת, והיא מעצמה אין לה כלום. לכן היא לא יכולה להגיד לו, אבל ברגע שהיא רואה כביכול שיש יניקה יותר מדי גדולה של החיצונים, אם זה עובר שהוא לא רצוי, אז יש לה אפשרות להוציא אותה החוצה. כיוון דנפק, כן, יצא נוח, יאיב מתנן לה, גינדי היא בביתה וביתה בידה. אז עכשיו כביכול היא בעלת הבית, אז הוא נותן לה את אותם המתנות. ואינו מתנן יאיב לה בגין להסגעה לה רחימותה ובעלה. אז מה התפקיד של לתת את המתנות? כדי באמת שיהיה לה אהבה כלפי בעלה. כאן הלבנה, אורח הרע להושפיזה למאה בידה לבעלה. קדנה בקיעים מתנה להתתה ולא בידה. לא ממש אליה, היינו נותן לבעלה ובעלה ייתן לה. ובין כך, כיוון יאים למתנה ועדה ותר יאים למתנה, מתנה להסגעה לה וחמותה לבעלה. אז זה שני גרסאות. כן, וכיוון דנפי קיים מתנן ונבזבזן בידה, דברים יקרים, ובעלה למאהב להתתה ולמחדה בה, להסגעה לרחמותה ובעלה. אז מה שהוא גורם, אז הוא גורם לאותו השפע שהוא נותן, אותם המתנות, אז זה גורם כביכול שהאישה יותר מכבדת, יותר מעריכה את בעלה, שהוא רואה שהביא כביכול אורחים טובים שמשפיעים שפע טוב. אז הוא דפתי ויקח מכל ויער עולות המזבח אלה מתנה יאיב בידה לבעלה בגיל להסגעה לרחמותה בעלמה. ניכר לפני אורח הרעה להושפזה דאיב מתנן בידה לבעלה להתתה ולה בידה בעל דם ויער עולות המזבח קורבנה לדוחרנה להסגעה לרחמותה בבעלה ברכה לברכה, וברכה לדכתיב ויברך אלוהים את נוח ואת בניו ויאמר להם פרו ורבו, רק איתי ברכת אדוני היא תעשיר, ודאי כדי אדמר ולהוסיף עצר אימה, רזה בכתיב ועצבון תוכלנה, עצבון, עציב וברוגזב בלא נהיר ודלפי, וכד התחשב שערה וברכה לה משתכחם, צבון בסתרה דרוחה אחרה להתמנה ברכה נעלה, ונמכך לא יוסיף עצם עיניו, ודהו רזה דכתיב, לא הוסיף לקלל עוד את האדמה. טוב, למעשה יש פה סוד מאוד גדול. מה? איזה פירוש? הדרוש הזה זה כל הדרוש הזה זה רבי אבא. לא, פתחנו ברבי אבא ואנחנו ממשיכים ברבי אבא. אבל יש פה דבר ש...
סוד גדול, אמרנו.
כן, יש פה דבר שהוא סוד גדול. יש בחינה שנקראת בדברי רבנו האריזל, לא יראו פני רקם. דהיינו, תמיד כשאדם בא לפני המלך, או הוא הולך לאיזה מקום, הוא צריך לקחת איתו שפע. כן? השפע הזה, למעשה, מאיפה הוא מגיע? מאיפה מגיע השפע הזה? השכינה עצמה, אם נדיקה את השכינה בעצמה, היא לית לה מגרמה כלום. אדם בא ומברך ברכה, מתפלל תפילה. כן? מאיפה הוא לוקח את הכוח הזה? מאיפה הוא לוקח את השפע הזה? הכוח והשפע שנמשך, זה למעשה נקרא בלשון רבנו אריזל שפע של יניקה. כן, וזה גם נקרא בלשון גם הזוהר וגם רבנו אריזל, סוג של שפע שהוא שפע תדירי, חיות העולמות. דהיינו, אם אנחנו אומרים שהעולם מתקיים בזכות התורה והמצוות של עם ישראל, אבל רגע אחד לפני שאנחנו קיימנו את התורה והמצוות, איך העולם מתקיים? אז יש בחינת שפע שהוא מספיק לחיות העולמות. אותו שפע שהוא מספיק לחיות העולמות, איתו אנחנו ממש משתמשים ולוקחים אותו איתנו, כן? ועם אותו השפע אנחנו יכולים, יש לנו כוח לעלות בירורים ולעלות את כל מה ששייך לאותו המצווה, לאותו הברכה, לאותה התפילה, ומעלים אותו, ויחד עם אותו השפע אנחנו נוכל להוריד שפע חדש לעולם. זה דבר שנקרא לא ראו פני ריקם, שפע שבאמת קיבלנו אותו בלי תורה, בלי שום דבר, כן? כביכול שאדם לא יכול לטעון על שום מצווה, יש לו טענת מי קדימני והשלם. למה? כי קודם שהוא בא לקיים איזה מצווה, הוא כבר קיבל את השפע לעשות אותה המצווה. אבל הרצון של הבורא יתברך שעם אותו שפע שאנחנו מקבלים, ננצל אותו ונביא אותו בתור מתנה לקדוש ברוך הוא. יש על זה הרבה משלים, ואם משל הכי נפלא על ראש השנה, ימים נוראים, נכון שזה לא ממש הזמן, אבל המשל עצמו יסביר לנו פחות או יותר את העניין הזה, שהיה אחד שהלך, היה בעל חוב, ולאן הוא הולך? הולך לבנק, והבנק הזה מבקש ממנו הלוואה, והוא לוקח את ההלוואה הזאת ומבזבז את הכסף לצרכים האישיים שלו, אבל את הבנק מהטרדות של היום יום שוכח. אבל בסוף השנה, כן, הלועזית, שזה תקף מתקרב, אז אותו מר זיכרוני שמנהל הבנק מתקשר למר שכחני, זה שלקח את ההלוואה, ובא להזכיר לו, אדוני, יש לך פה חוב. הוא אומר לו, כן, לקח אני כמה, 10,000. הוא אומר לו, כן, 10,000 זה הקרן, אבל יש את הריבית, ויש ריבית דריבית, יש הצמדה, יש כנסות, ויש, עד שהגיע ל-30,000, הוא מתחיל לבכות, ובא למנהל הבנק, והמנהל הבנק כבר מתחיל לרחם עליו, אומר, טוב, תבוא לפה, אנחנו נסגור איתך, נוריד לך קצת כנסות, ריביות, תבוא לפה. הגיע לשם לבנק ועושה לו איזה הנחה, מוריד לו, אומר לו, תשלם במקום 30 רק 20. וואי, תודה רבה, איזה מנהל בנק טוב אתה, ואני אספר לחברים. והוא משבח אותו עד שאומר לו, אתה יודע מה, בוא אני אעשה לך עוד הנחה פה, נוריד קצת מהריבית לריבית. מגיע איתו ל-15 והוא עוד משבח אותו ומודה לו, מפאר אותו, מהלל אותו. אז הוא אומר, אתה יודע מה, נוריד לך עוד קצת. עד שהוא מגיע איתו עד הקרן, והבן אדם הזה מאושר עד השביים. בסופו של דבר, הוא אומר לו, אני אפרסם אותך בכל הדרכים האפשריות, ואני אמליץ עליך אצל המנהלים הגדולים של הבנק. אבל תשמע, אני יש לי קצת מעשרות, גם 10,000 אני משלם לך אותם. הוא התעלף במקום. אחרי זה, לפני שהוא גם יצא מהבנק, אמר לו, אני יודע שקשה לך, אני עוד שם לך עוד 10,000 בבנק שתוכל לנשום לרווחה. בן אדם הזה יצא מהבנק מאושר. יום אחד הוא הולך בכביש ועובר מולו המנהל בנק. מה עשה הבן אדם הזה? נפס את הרגליים שלו, הופ! ועבר למדרכה בצד השני של הזה. כל המנהל הבנק אומר לו, בוא. מה אתה עושה? זה התודה שאתה נותן לי על כל מה שעשיתי בשבילך. הורדתי לך את הכנסות, הורדתי לך את הריביות, הורדתי לך את הקרן, נוספתי לך, וככה זה התודה. מה, לא יכול להסתכל, לא יכול להסתכל בפנים שלך. לא יכול, אני מתבייש. מה, אמר לו, ככה? כיוון שאמרת ככה, תבוא אתה, ואשתך, וכל הילדים, תביא אותם אליי הביתה, שיבוא הימים, אני ואתה, אם אתה ככה כזה, עשית את זה בגלל הבושה, ניתן לך קצת להרגיש טוב, תהיה אצלי שבוע ימים. זה שבוע ימים תהיה אצלי בבית, הכל, תאכל, תשתה, אתה והמשפחה, לקח אותו, אבל לא נודע. כשאתה בא, תעבור באיזה חנות, הגברת של המנהל הבנק, אומר לו, היא אוהבת איזה עציצים יפים. תביא לי איזה עציץ יקר, טוב, משהו ככה, משובח. שיהיה לה מלך מה, שיהיה לה נחת רוח לפעמים. כן, שיתקבל משהו טוב. כך היה, יגיע. קיבל את העציץ הזה, אמר לו, איזה עציץ, אני רואה שהשקעת. אמר לו, כן, כל מה שהיה באפשרותי השקעתי. אמר לו, טוב, זה, לך תיתן לי אשתך, תגיד לה שזה מתנה לבית. זה בשביל אשתי, אבל זה אני השקעתי. כן, זה בשביל אשתך. הוא אומר לו, מה? בוא, עכשיו אוכלים, שותים. לפני שהיו צריכים ללכת סוף השבוע, היה שבוע שלא היה כמותו. אמר לו, עכשיו שלח את האישה, את הילדים הביתה, תגיד להם, מחר אתה בא, אני ואתה לבד עושים חופשה. זה המשל. הנמשל, זה בורא עולם, נותן לנו חיים בראש השנה. אנחנו במשך השנה שוכחים שהיה ראש השנה, יום הכיפורים, כן, וכן על זה הדרך, לפי החסידות זה גם על זאת. חנוכה עדיין יש זמן לעשות בתשובה. ושוכחים אותה, את מי שאמר והיה עולם בעבלי הזמן, ועושים חובות וריביות וריבית דריבית, עד שמגיע חודש אלול, אשמנו, בגדנו ומתחילים, סלח לנו כי חטאנו, בא ראש השנה, יום הדין, מה האדם הזה, מה הוא חייב, מה הוא צריך לתת, והקדוש ברוך הוא לא רק שמוחה לנו על הכל, ומעביר לנו על הכל, אלא גם נותן לנו חיים לעוד שנה נוספת, ושם לנו הכל טוב ויפה. אחר כך אנחנו רואים אותו, רוצים לברוח, מכניס אותנו לסוכה. שבעה ימים יושבים בסוכה, מביאים לו לולב, עושים הולכה, אומר לו, לא, זה בשבילך. לוקחים את זה חזרה. רוצים זה לקחת? לא, לוקחים את זה חזרה. אחר כך מגיע היום האחרון, יום שמחת תורה, והקדוש ברוך הוא אומר, הוא רוצה, הוא ועם ישראל, להיות לבד, להתייחד עם עם ישראל, אני ואתה נמצאים לבד. זה הנמשל. יוצא כל השפע שיש לנו, זה מהשם יתברך, אבל הוא מבקש שאותו השפע שאני נותן לך, אותם החיים שאתה מקבל, תחזיר, תן לי אותם. בשביל מה אני אתן לו אותם? אני לוקח אותם, לא יראו בני הרקם, אני לוקח את השפע של חיות העולמות, מעלה אותו עם הבירורים, עם המסירות נפש של האדם, עם הרפח שבירר, עם מה שצריך לברר לאותו פינה של תפילה, מעלה אותו עד רום המעלות, עד מקום שנקרא אפסק דאק, מקום גבוה מאוד שאין לנו מושג בו. מה אנחנו מקבלים בתמורה? מקבלים גם את אותו שפע הישן וגם שפע חדש שיורד. אז רואים שהכל מי שלו והכל מי איתו, אבל הוא מבקש שאנחנו משתמש עם אותו השפע, עם אותו החיות שהוא נותן לנו, כדי לעשות נחת רוח לפניו. וזה דבר אף לבפל. וזה פה כל העניין, זה למעשה מה שמוזכר פה בכל העניין הזה של נוח והטבה והמתנות שמקבלת, יש לה נחת רוח. הכל זה אותם המתנות שאנחנו למעשה מקבלים אותם, מעלים אותם לפני השכינה הקדושה. השכינה לוקחת את השפע הזה, מעלה אותו עוד מדרגה עד שזה מגיע, ולמעשה גורם להולדת שפע חדש לעולם, שככה מתקיים העולמות. ואחרי שיש כזה שלמות של שפע, אז מה שקורה, זה נחשב, זה בחינה של לא יוסיף עצב אימה, אין כוח יותר לשלטון הסתרא אחרא לשלוט, ואז הקדושה שולטת בעולם. כבוד הרב יום.
ומרחם וחיתכם יהיה. וכאנו לאללה יהיה לכל דיוקנים בבני נשא שהיה בקדמיתה לאו דיוקנים בבני נשא תח הזה בקדמיתה כתיב בצלם אלוהים עשה את האדם ופתי בדמות אלוהים עשה אותו למען דחתו השתנו דיוקניהו דיוקניהו מהות דיוקני לאה והתהפכו עינו למיכל מתמך לבן ברה בקדמיתה כל ביד האלמה תקפן עיניים מחמן דיוקנה קדישה אילאה וזען ודחלין מקמא למה נחתו? תקפח את דיוקנה יומי אליהו לדיוקנה חלה והתהפך כבנן השעה זעים וחדים כמש עד בליין. תחת זה, כל עינו בעין השעה דרך הטעם כמי מרעון ולעברן תגורי ראיתה, זיב לבנה ללהון להתכנה, לחזות ללבנה ידעה, וכל בניין לאלמה זעים ודחלים כמי. ושעתה לבנן השעה עברין לתגורי ראיתה, התחלף לבנה ללהון, לקבלו זעים וחלים וכמי בניין החננים. וגם התחלף לבנה ידעה, פית עבד מניים. ותודן שעת בואו חבט ברח, להדח המוקבו ההוא דקנה אלאה כתחזש. ועל דבר כך, השתה וכיוון לאלמה התחדש כנקלמים, בריך לון ברכה דם, ושליף לון על קולה. ומעלה תמר בכל דגי הים, הם יתנו. ואפילו נונה ימה. ובי חייה אמר, יתכם איתנו מקיימת דנה. וכאן ברק ושב ברכו עלמה, בשר קורו בידעון דכתיב, ולדו בלגס הים וראש ובאוך שמיים.
כן. עכשיו, הזוהר רואה את הפסוק, מועלכם וחיתכם יהיה. אז מכאן הוא נחלה, יהה לכון דיוקנה דבני נשא. דעה בקדמיתה, להב דיוקנים דבני נשא. דהיינו, למעשה, זה מזמן שנוח יצא מהטבע, אז כביכול הוא קיבל מלכות בינתיים על העולם, כי הוא היה מבחינת היסוד שקיים את העולם, צדיק יסוד העולם, אותך הייתי צדיק לפני בדור הזה, וכן על זה הדרך. ולמעשה זה גם עם ישראל, מזמן שקיבלו את התורה, האבות הקדושים, היה להם את אותה הבחינה, שהם היו שולטים בכל הבריאות שבעולם. כן, כמו שהגמרא אומרת על שלמה, שאחד הגמרא שואלת למה שלמה לא מנו מסוף העולם, מהמלכים שמלכו מסוף העולם ועד סופו, הגמרא אומרת שמידה אחרת אבת בה. הייתה בשלמה המלך מידה אחרת. מה המידה? שאפילו היה שולט על השינדלתים. הכל היה בשליטה, היה לו שליטה מלאה על כל העולם, על החיות, כן, ואפילו על שינדלתי, כמו שאנחנו רואים, שהיה לו שליטה אפילו על השר הראשי שלהם, כן, שהשם שלו ידוע ומפורסם. אז, ולמה זה? כיוון שיש להם דיוקן אדם, תחת זה, וקדמיתה, בצל אלוהים עשה את האדם, כדי בדמות אלוהים עשה אותו. אז ידוע שהאדם, הדיוקן שלו זה צלם אלוקים. הדיוקן החיצוני, כן, הגוף עצמו, הוא מורה על התלבשות הרוחנית. ולכן האיברים של האדם הם רומזים על עולמות רוחניים. רואים את זה בכל דבר ודבר, אפילו לא רק בצורה של הדבר, אלא בשם שלו. כן? סתם, אני אקח דוגמה. כשאנחנו מדברים על האיברים שבפנים, כן? אז עין היא מסמלת לחמישה אביות, כן? חמישה נקודות שיוצאים מהעיניים. אז זה עין גימטריה קל, חמישה אביות גם גימטריה קל. אוזן, יש לה גימטריה מסוימת של בחינת שם סג, חוטי, יותר רגע, לא משנה. חותם, אותו דבר, סג בדיוק. פה, סג עם כף בתותיות, כי מכוח הפה יוצא כף בתותיות, וכן על זה הדרך, כל איבר ואיבר באדם, הוא מסמל בחינה רוחנית, אפילו בשם שלו, זה המהות שלו. וזה, השם יתברך, הטביע בתוך האדם, גם בשמות של האיברים, וגם בצורת האיברים, או המבנה שלהם, או המיקום שלהם, הכל זה מורה על התלבשות רוחנית בתוך האדם, בתוך האדם הגשמי. וכבר, אז זה מה שנקרא בצל אלוהים עשה אותו. וכבר דחתו השתנו דיוקונאיו, מהו דיוקונאי לאב התהפכו, אינון למדחל מקמה חיוון ברעה. אז עד אז, אם היינו חיה שהייתה רואה את האדם, מה הייתה רואה? הייתה רואה צלם אלוקים, יד מפחדת. זה כל הסיפורים שמספרים על כל הצדיקים, שפגשו האריות במדבר, והאריות במקום להזיק להם, שמרו עליהם. למה? כי כי אלה אותם הצדיקים שמרו על הדיוקן שלהם בשלמות. אז כל החיות הם לא יכולים להיות נגדם, הם יכולים להיות רק לטובתם. אז הם מגנים עליהם, שומרים עליהם. אבל ברגע שאדם חוטא, ואחד החטאים שהם הכי פוגמים בצלם, זה העניין של חינת גם הברית. זה דבר שהכי יכול, ואפילו שיהיו לאדם זכויות, יכול להיות שהחיות יזיקו לו, אם היה לו גם הברית, ואפילו באונס. לאו דווקא במזיד, אפילו באונס, קרה, זה קורה, יכול להתלבש בו אותה בחינה. אצל הגויים זה בדיוק ההפך. כך כותב רבי יוסף ג'יגיטיליה, שהם היו צריכים להיברות, יכול להיות עם גוף של אדם, אבל הפרצוף שלהם היה צריך להיות כל אחד עם החיות שישנם בעולם וגם שאינם בעולם. פחד פחדים, אי אפשר להסתכל עליהם. אז אם כן, למה הקדוש ברוך הוא עשה להם צלם? למה הם בדיוקן צלם? אז שמרנו את זה פה כמה פעמים. שהוא כותב תירוץ אדיר, שזה מרחמיו על עם ישראל, שאם הגויים, כל אחד היה נראה כמו המהות שלו, מהפחד אנחנו היינו מתים. לא היינו יכולים להסתכל עליהם, היינו מתים מהפחד. בגלל שחמל עלינו הקדוש ברוך הוא עשה להם דיוקן של אדם. אפילו בחיצוניות, אני לא מדבר על הפנימיות, הפנימיות שלהם זה בר מינן. אבל החיצוניות שלהם הייתה צריכה להיות כמו הפנימיות, חס עלינו הקדוש ברוך הוא ועשה אותם כאחד האדם, ולא כל אחד כמו המהות שלו איך שהוא צריך לראות, שאז לא היינו יכולים לסבול לראות את הצורה שלהם. אז, אבל בעם ישראל זה לא ככה. רק אחרי שהאדם חוטא, אז הקדוש ברוך הוא מעביר מעליו את הדיוקן, את אותו הצלם הרוחני שיש בתוכו כמו שהוא היה צריך לראות, ואז חס ושלום הוא קונה מעצמו כל מיני דיוקנים אחרים, שאז הבהמה או החיה שרואה אותו, רואה אותו באיזה דיוקן שהיא יכולה לראות מה שיש גם מעבר לגוף, וחס ושלום יכולה להזיק אותו. בקדמיתה כל בריאן דען מזק פין עינים וחמן דיוקנה קדישה אל העם וזען ונחלים נטמא. אז היו רואים אותו ומפחדים כי היה דיוקן הקדוש עליו. כיוון דחתו התאפר דיוקניו מעיניו לדיוקנה אחריו והתאפך דבני נשא זעים וחלים כמי שאר בריאן. אז ממילא ברגע שאדם רואה שהוא מפחד מהחיות, כן? אז ידע שיש בו איזשהו חטא שהדיוקן שלו נסתלק ממנו, והוא מפחד, נכנס בו פחד טבעי מאותו החיה או הבהמה אחרת, והוא לא היה צריך לפחד משום בריאה שבעולם. למה? כי יש עליו דיוקן של בורא עולם. תח הזה, כל עינון בני נשא דלה חתן קמא מרהום, ולה עבריים על פיקודי אורייתא, זיו דיוקנה דלהון לה ישתנה מחיזות דיוקנה אילה. אז הזוהר אומר שאם יש אדם או כמה בני אדם שלא חטאו לפני בורא עולם, ואמרנו שאחד החטאים זה אותו החטא שדיברנו עליו, אז הדיוקן שלהם לא משתנה, כן? ונשארים כמו הדיוקן של העליון, כן? וממילא חיזות דיוקנה אילה, וכל בריאן דאלמא זעים ודחלים וקמא. וזה הסיבה שהרבה פעמים רואים איזה צדיק, והאדם מקבל איזה סוג של פחד שאי אפשר להסביר אותו. הוא ירא ממנו. ממה אתה ירא? מאותו הדיוקן שיש לצדיק הזה, לפי הבחינה שלו, אז יש עליו, שולטת עליו איזה סוג של יראה שאדם רואה אותו. כמה סיפורים רבי משה יכול להעיד לנו הכי הרבה. שאנשים שהם מגיעים לרב עובדיה והיו נופלים לפניו כמו דגים, או כמו, נכון? זה דבר לא מובן. היו מגיעים אנשים אפילו שהיו מרצים להחציף לפניו, שלא בפניו. אבל כשהיו מגיעים לפניו, היו נופלים על הרגליים שלהם ומתחילים לבכות כמו ילדים קטנים. זה דבר שלא, אי אפשר להזכיר אותו. על פי הטבע. אלא, לפי הזוהר הזה זה מובן. כיוון שהיה על הרב צלם אלוקים, כל בריאה שרואה אותו נופלת עליו מיד פחד. מיד היה נופלת עליה פחד. זה דבר שהוא לא מוסבר, אבל ברגע שמתבוננים בדבר, רואים שהדבר אמת, נכון? ומשה, ככה היה. ראיתם את זה כמה פעמים. זה דברים שקשה להבין אותם אם לא מסתכלים בעומק הדבר, שיש על הצדיק צלם אלוקים שנופלת על הבריאות פחד אלוהים. מסתכל על אותם הצדיקים. כשעדת בן הנשא עברים עד פתגמי הרייתה חלת יקרנת אלאון תמכו לאו זהר ולחרן מקמה בריאן וחרנים וגין די התחלת יוקנה אלאה התעבר מנה יוחדן של תבר וחרד ברח והלח אמור בהו ההוא דיוקנה אלאה כתחתך הזה. אז זה לא רק שאין להם דיוקן לגמרי, אפילו רק שהוא לא יהיה לגמרי מושלם, גם מיד חס ושלום יכול להיות להם שליטה. ועל כך השתה כיוון דעלמי התחדש כדין קדמי, כמתי? בזמן שנוח יצא מהטבע, אז כביכול עכשיו העולם התחדש ונוח יצא ממש כבריאה חדשה, כמו שאדם נולד מבטן אמו זך ונקי, או אפילו כמו שיש מקומות שדורשים את זה החזל כמו שיצא ממש מהקבר, כמו בתחיית המתים, שכל הטבע מרמזת על פטירתו של האדם וכניסתו לקבר, כן, מנוח ממש תחיית המתים. אז זה התחדשות הבריאה מחדש, ובריך לו ברכה אדם ושליט לו על כל הקדת אמר, וכל דגי הים ידכם איתנו, ואפילו לנימה, דהיינו, שהם לא בחינת הארץ, הם קצת בחינה יותר רוחנית, כיוון שהם נמצאים במים, אבל גם הם כביכול יהיו יראים מהדיוקן של, של, של נוח, של הצדיקים בעולם הזה. רבי חייא אמר, ביתכם ניתנו מקדמת דנא גם לפני כן, וכאן ברא קדשה ברוך הוא עלמא, מסר כל הבידי הון, דהיינו בידי מי? בידי האדם שיש לו צלם אלוקים. הכתיב, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים, שגם בדגת הים ובעוף השמיים מסמלים במדרגות יותר רוחניות מהבהמות והחיות שיש בעולם, כי הם כביכול יותר גשמיים, אז העוף הוא יכול לעוף בארץ, יש לו בחינה יותר רוחנית, והדג כביכול מבחינת המים, שמים לא מקבלים טומאה וכן על זה הדרך, אז יש לזה גם כן בחינה יותר רוחנית, ואף על פי כן, גם כן הם, אפילו שהם רומזים למדרגות יותר רוחניות, גם עליהם יש שליטה, וממילא יש לאדם שליטה אפילו על המלאכים, כן? שכביכול אדם יכול לשלוט ברגע שצדיק משה ליראת אלוקים, הוא יכול למשול אפילו על מלאכי מרום. זה הכוח שניתן לאדם. היינו שהצדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים, כי שום בריאה לא יכולה לעמוד לפניו, אז אין שום מלאך שיכול לקטרק, ומיד כל המלאכים צריכים לעשות את רצונו. אז אפילו המלאכים שהם נרמזים בעופות בדגי הים, גם כן הם כביכול עושים את רצונו של האדם, עד שהקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו מקיים את רצון הצדיק, שהצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. זה הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן ביד האדם להגיע להיות מעלה של צדיק ולמשול בכל העולם ואפילו ביראת אלוקים. ויברך אלוהים את נוח וחברון.
ויברך אלוהים את נוח, רבי חזקיה פתח, לדוד נזכיר אשר נשיא פשע כסוי חטאה. היי קרא עמו, אבל קרא דו ברדון חכמותי. דעת הננן, עשרה זירי שבחה שבח דוד חשב ברוכו. אחד מיניו משכיל, הוא דרגה אחת מעינון עשרה. ודוד עד כן גרמה, עדי אשר אלוהי היי דרגה. מה דעבד לנוח, וחסר לקודשי פרחום, ברוך הצעם, להמשיך עדי אדם על אלמה. כמה לחטאה דען דיר אדם על אלמה, אב בריין שולטן, וברנש דחי מלאיום. ואלמה נעד כמתפונה. בגין ככה דפק נוח מתלמותיו, יקה ברכות ברכי דכתיב, היברך אדם את נוח, ואין בניו.
כן. אז רבי חזקיה, הוא דורש את הפסוק, ודוד מזכיר, שעשוי פשע כיסוי חטא. למעשה, המזכיר זה אחד מעשרה שבחים שדוד משבע בתהילים, כן? תהילה, אשרי, עלויה, כן, על זה הדרך, כמו שהגמרא מונה ועוד. אבל מזכיר יש בו דבר מיוחד. המזכיר עצמו, האריזה דורש אותו בכמה וכמה אופנים. קודם כל, המילה הזאת יכולה להתחלק להמון משמעויות. אז לפני כן הזכרנו את שכל מי, כן? אז אדם מקבל שכל ממי, מהבינה שהיא בחינת מי, כן? ויש פה גם מלך שי, שזה בחינת השי עולמות שנוחל כל צדיק וצדיק, והוא בחינת מלך שהוא מולך על, על, כל, על כל הבריאה, או מלך יש, שזה בחינת שהוא מקבל את כל האישות ומעביר אותה, אז הוא בחינת היסוד והוא מעביר אותה. אור החיים למעלה למשכיל, ככה אמר שלמה המלך, אומר רבנו אריזה על הפסוק הזה, שהמשכיל הוא בחינת היסוד, שהוא גם כן רמז ללולב, כן? כי לולב זה גימטריה של חיים. אז הוא אומר למעלה למשכיל, יש דבר מיוחד ביסוד שאין אותו בכל שאר הספירות. היסוד עצמו הוא מעלית. יש לו כוח לעלות מספירה לספירה, מעולם לעולם, עד רום המעלות. מה הכוח שלו? שאפילו הספירות שהן משפיעות אליו יכולות לעלות רק דרכו. וזה הרמז שאנחנו רואים שאנחנו עובדים את הלולב ומיניו, כן, דווקא ללולב, וגם את האתרוג מחברים איתו, והם ספירות הרבה יותר גבוהות ממנו. הלולב הוא בחינת יסוד, אבל יש כוח ביסוד לעלות את הכל למעלה. וזה הבחינה שנקראת משכיל. כן? ויש בו כוח ביסוד גם כן על ידי שאדם שומר את היסוד, אז גם שיהיה בחינת נוסע עובר על פשע או נושא פשע, היינו אך, וגם יכול, כביכול, לכיסוי חטאה זה בשלב מסוים שלא למנוע את הכתרוג מהעולם, בשלב שני שזדונות הופכות גם כן לזכויות. אז זה כוח על ידי שאדם שומר את הברית, או בחינת, נקרא בחינת צדיק, זה בחינת היסוד, שזה הרמז במילה המשכיל, שיש בו למעשה את כל הבחינות האלה שהזכרנו, אז יש בו כוח נורא והיום לקיים את כל העולם כולו. הקרא כמו אבל כרדה, ורזה לחוכמתה יתמר, דהת עננה בעשרה זינים שבחה, שבח דוד לקודשה בריחו, זה כמו שאמרנו שעשרה שבחים דוד המלך משבח, חד מיני הוא זה משכיל, והוא דרגה חד מינון עשרה. אז זוהר, פרשת משפטים, שם הזוהר באמת דורש את כל המדרגות האלה. ודוד עד כן גרמה עד לה ישרי עליה היי דרגה. של מה? של בחינת צדיק. כן? כי אמר מה משכיל, אותה המדרגה של שבח או ניגון שנקרא משכיל, הוא בחינה של היסוד. אשרי ניסוי פשע, דע בשעתה דקודשה וריחו עד כלחובוי, וזה הכוון בבני נשא, כן? אז זה בחינת שהוא שם אותם על כף המוזניים, עד כזה מלשון שוקל, כן? דערו תקלה, בסתר חובין, מסתלקים ואינון אחרונין, זכין ואינון בתקלה אחריו, מכריעין לטאטה, דהו נשוי פשע. אז מה גורם הצדיק? שברגע שמגיע הזמן שהעולם צריך להיות נידון, ואז כל החובות של העולם עומדים בצד אחד, וכל הזכויות עומדים בצד השני, אז יש לו כוח לסלק את כל החובות מהמאזניים, זה מבחינת הצדיק, ואז אותם הזכויות של עם ישראל גוברים, ו... הוא יכול לדון את כל העולם כולו לקו זכות. אז זה מה שאומרת הגמרא, וככה הרמב״ם עוסק בהלכות תשובה, שהעולם חייב אדם לראות אותו ואת העולם כולו, חציו זכאי וחציו חייב. עשה מצווה אחת, דן אותו ואת כל העולם לקו זכות. אז שלום בהפך. דהיינו, שכל יהודי ויהודי, אם הוא ילך בדרך הזאת, שבכל רגע יראה את העולם כולו, אז למעשה מה שהוא מקיים, הוא מקיים שיביתי השם לנגדי תמיד. למה? כי הוא בכל רגע חושש שמה העולם חייב, וממילא אי אפשר לעשות עבירות. וממילא אם כל החס שלום כל העולם חייב, כדאי לעשות מצווה. ועם אותה המצווה הוא מכריע את כל העולם לקו זכות. זה דבר משתלם. אז לעולם יוצא שהוא בחינת צדיק. אז כל הזמן הוא דרוך לראות, לעשות עבירות, זה ודאי שאי אפשר. הוא לא יכול לדון את כל, להכריע את כל העולם לקו חובה. ולעשות מצווה זה כבר דבר שמתחייב. כדי לדון את כל העולם לקו זכות, נמצא שהוא מקיים שיביתי השם לנגדי תמיד, וזה דבר שכדאי לאמץ אותו עם כמה שהאדם יוכל להיות בכזאת דרגה. מתחילים? פחות להתחיל. זקן כבר גידל. אז מה נשאר? מה?
לא כולם שם
כל בעל תשובה מגדל בטן וזקן, אז הוא כבר חצי רבנן. אז מה נשאר? 50% בעל עשה. מה? אני מדבר ציני.
אני
לא למד כלום. לומד. הולך ולומד. נדבק בחכמים ולומד.
אם הוא מתקן את זה או לא מתקן.
את מה?
גם שאמרת אחת.
איפה שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. אם בן אדם, כן? יש על זה קושייה, הזוהר בעצמו. במקום אחד אומר שלאותו גם היסוד אין תשובה. וגם אחר אומר שזה צריך, הכוונה, ככה מסבירים, אומר שצריך תשובה רגילה אי אפשר. אבל תשובה סגיעה, כן? תשובה על ידי הגיעה גדולה, כן אפשר. אפשר לעשות תשובה. כל אדם צריך לעשות תשובה. אף אחד לא פטור מתשובה.
צלם,
אבל מי נראו? ממי? מכל בן אדם שחטא מסלק הצלם.
אבל
השאלה
חוזר או לא
חוזר? ודאי שיעזור, אם הוא עושה תשובה כדי בא, יעזור בכפל כפליים. נכון, נכון. קורא לך בדיוק. אמש היה משוקה צומתורה לפני המקום. עכשיו נחמד ונעים, מקובל, מרוצה. הכל נהפך. זה דבר פשוט. ודאי. צריך להאמין בזה. כן? צריך להאמין בזה. זה כוח, אם כן האדם לחס שלום שולל את מציאות של התשובה בעולם. והתשובה נבראתה קודם שנברא העולם. הקב"ה אומר בפירוש. וידוע לפני הקב"ה שאדם חטא. ומה יגיד בן אדם? בן אדם, דוגמה זכה, נולד בבית שומר תורה מצוות מהודק, זכה ללמוד מקטנותו תלמוד תורה וישיבה. מה, אתה חושב שהבן אדם הזה הוא בטוח שאין בו שום חטא ושום פגם ושום עוון? אין בטוח בשום דבר. אז זה לא משנה איפה הוא נולד. חוץ מזה, גם איפה שהוא נולד, זו הייתה בחירה שלו קודם שהוא בא לעולם. כי זה יקרה מבחינת צדיק מנוחה, וזה יקרה מבחינת צדיק שבא עם ניסיון לעולם. הוא בא, ככה הוא בחר. בחר כדי לרדת באותו ניסיון שהוא בא, הוא חטא, וממנו ירצה לחזור בתשובה. דהיינו, הוא צריך להגיע לאותה נקודה שהוא היה בגלגול הקודם, והוא או שלא זכה, או שלא רצה, או שלא ידע, לחזור בתשובה מאותו נקודה השפלה שהוא היה בגלגול הקודם, ואז יהיה לו כוח לעזוב את אותו הרע ולהידבק בקדושה ולחזור בתשובה. הוא מברר את כל מה שהיה מכל הגלגולים הקודמים או עד היום הזה. אז אתה יודע מה הכוח של בעל תשובה? לתקן כמה וכמה גלגולים לפני וכמה וכמה אחריו גם כן. אז זה כוח עצום. אבל כי יש כאלה שחושבים שלעשות בתשובה זה לפרק זמן מסוים, כן, מספיק לו להיות 10 שנים בעל תשובה, עכשיו הוא כבר יכול לעשות עצירה, לנוח קצת, לשבת, כן? שמה מתחילה הנפילה, תמיד אדם צריך להיות בשאיפה, להרגיש שהוא עדיין לא עשה, והוא, לא שהוא לא עשה, אבל עדיין הוא יכול לעשות עוד, וצריך לעשות עוד, לא להחשיב ממה שהוא עשה כלום. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, מה שאתה זוכר אני שוכח, ומה שאתה שוכח אני זוכר. דהיינו, אם אדם עושה מצוות ושוכח אותם, כשברוך הוא אומר לו, אל תדאג, אתה תשכח, אני אזכור לך אותם. כן? ואם אדם עושה עבירות ושוכח אותם, כשברוך הוא אומר לו, אני אזכיר לך אותם. וההפך, אם אדם עושה איזה מצווה וכל היום מזכיר אותה, אני עשיתי ואני עשיתי, אני לא עשיתי, אני לא עשיתי, אתה עשית, אתה נהנית, אתה כבר קיבלת את השכר בעולם הזה, אתה כל היום מתרברב על המצווה שלך, מזכיר אותה, אני שכחתי אותה. דהיינו את השכר שלא אכל פה בעולם. אז עדיף לעשות מצוות ולשכוח שעשינו. אנחנו מתחילים, כל יום אדם יקום, זה יום חדש, אנחנו בריאה חדשה. היום מתחילים מחדש. זהו, לא היה לפני כן כלום. אז ממנו, כל יום בתשובה מחדש. לא בגלל שכבר גדל הזקן ל-13 סנטימטר, אז הוא כבר קנה את יג המידות פה, הוא יכול לשבת צדיק מנוחה, יכול לשבת מנוחה. מה זה שלו? צריך לעבוד. וזה כל אדם. זה לא משנה מה הוא יהיה. בחור ישיבה, אם הוא לא ירגיש כל פעם שהוא צריך יותר שטייגן, יותר להתאמץ, יותר להתעלות ברוחניות, הנפילה היא... הבא להתאמן, פותחים לו, לא מסעים בידו, פותחים זה פתח פתוח. הבא להתאר, סיוע, זה דבר שהוא... אבל אין יורש בעולם. טוב מאוד. נכרח שלא.
תחיל. אני אספר לך סיפור.
אחר כך.
כן, גם מדייבות. הוא בא, הקלה שלו, הוא של מושב. אני היה לו זה, תהיה עם המוחקי, המחקרת עם לאנדו. אותה עם מדייבות הוא עלה, ואני אני לא מקווה על שיפה. תקע עליי. ואני אתה היית פעם במקום של האבילים, מתורקים. הקטע מברכה, מתורקים. קראתי כאן. מרימטור, שהצבעתי לו, ישר כתביתי את הנייר, יכול לזה אותו. לפני 20 משהו שנים.
מאמינים. אז... רק לסיים את הקטע הזה. כבן בהתה... אגיד אדם על מה, אולי יפיינו, רגע שנייה אחר, כן. וכיוון דה, אולי נתחיל עם שני כיסוי, אתה בשעפי דינה שלה בעלמה, כן? דהיה מחפיה דלה ישלוט עלוי מחבלה כמה דאבה לנוח, כיסוי ככסה לקודשה ברכו. עכשיו זו דרשה אחרת, דהיינו כיסוי חטאה, או שהוא מכסה את החטאה, או בשעה שאדם רואה שיש חטאים בעולם, כן? אז בוא עמי, כן, לך עמי בוא בחדריך, כן. אז אדם צריך להסתתר מפני הרעה, והרעה זה לא דווקא מחבלים גשמיים, בעבודתנו כמו שיש היום, שמחבלים עם סכינים, המחבלים שמסתברים עם סכינים רוחניים, הם לא פחות מסוכנים מהם, ואפילו יותר מסוכנים, כי הברא אומר בפירוש שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו, וממילא הדברים ברורים, אז צריך לבוא ולהסתתר מפני עד שיעבור כביכול זעם, וכסה לקודשה ברכו מהרוח התאה, המשיך עלי האדם על העלמה. כיוון דחתה אדם, נגיד אדם על העלמה, שאר בריין של איתן וברנז דחיל מן העירו. אז מה נותן? נותן שלטון לחיצונים, ואז האדם מפחד מהעלמה, לא יתקן בתיקונה, אם כך, נאפיק נוח מטיבותה, קודשה בריחו ברכם, יכתיב היברך אלוהים את נוח ואת בניו, כן, שמורכם וחתכם יהיה על העולם.